היום נלמד דף קוף גימו. לפני שנתחיל, אני רוצה לעשות כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לעשות חזרה קצת על אין איסור חל על איסור. עד היום ראינו שבעיקרון אין איסור חל על איסור, אבל צריך לזכור שקיימים דעות שבאמת איסור חל על איסור באופן כללי, בלי שום יוצאים מן הכלל. אם אומרים שאין איסור חל על איסור, אז יש ויכוחים, כאילו יש שלוש קטגוריות שלמדנו, או בעיקרון שדענו בהם, שזה אם שני איסורים חלים בבת אחת, אז כן איסור חל על איסור, שאם האיסור מוסיף שיש אנשים נוספים שעכשיו יהיו אסורים בדבר כמו עבר מן החי, בנוח, אז איסור כולל, אז איסור מוסיף בעצם גורם לכך שכן יחול האיסור השני, ואם זה איסור כולל, שזה כולל לדוגמה גיד הנשק קודם, ואז זה טריפה, ואז פתאום כל הבשר ולא רק הגיד אסור, אז זה מה שנקרא איסור כולל, וזה כולל גם את הגיד וגם דברים נוספים, ואם כן זה גם חל. היו כאלה שגם על זה לא הסכימו, שלא בבת אחת, שלא בזה אחר זה, שלא באיסור מוסיף או לא באיסור כולל. יש כאלה שאמרו, אם זה כולל או מוסיף וגם איסור חמור יותר, אז זה כן יחול. אז יש לנו כל מיני אופציות בדברים האלו. Okay, עוד דבר שנעבור עליו מאתמול, לפני שנתחיל, כי זה גם יהיה בסיס לדברים היום, היה מחלוקת בקוף ב' עמוד ב', האם בהמה בחייה לאיברים עומדת או לאו לאיברים עומדת. אם אנחנו רואים בהמה, מישהו אוכל בהמה שלמה, כשהוא חי, האם הוא עובר על עבר מן החי? האם עבר מן החי זה רק כשלוקחים עבר מן החי, והבהמה בעצם עד שחותכים אותו אחרי השחיטה, כאילו לא מיועד לחתוך אותו לפני השחיטה, ולכן נגיד שבהמה לאו לאיברים עומדת, כשזה עדיין חי, הוא לא עומד בחייה להיות חתוך לאיברים, הוא רק לאחר מיטה. ואם כן, אם הוא אוכל את הכל, הוא לא חייב, כי בעצם אין איסור עבר מן החי עד שהוא שוחט את הבהמה. עד שהוא מוציא עבר מהבהמה, חותך עבר. וכאן הוא לא חתך עבר. אם נגיד בהמה בחייה כן לאיברים עומדת, אז אנחנו רואים בהמה כאילו זה מחולק לחלקים. ואם כן, עבר מן החי כבר תקף, ואם כן, אם הוא אוכל את כל הבהמה החי בלי להמית, אז הוא חייב על עבר מן החי. אוקיי, ראינו, אני לא אקרא את הכל, כי זה באמצע עמוד קופבית עמוד בית, אני רוצה להתחיל רק לאחר מכן, אבל היה ויכוח, דיברו על כך שאם נגיד שבהמה בחייה לאו לעברים עומדת, ואם כן, אבל מישהו ספציפי חשב לחתוך אותו לעברים כשהוא עדיין היה חי, ואם נגיד שהמחשבה שלו מועילה, אז אפשר לשנות הלכה בעצם ולהגיד, בשבילו זה נחשב כאילו זה מחולק. ואם כן, תלוי מי אתה ומה אמרת, כאילו או יהיה חייב או יהיה פטור, ואז זה כמו שאלה, אבל אז יוצא שמישהו אחד יכול להיות חייב בגלל המחשבה שלו, ומישהו אחר פטור על אכילה של אותו, בדיוק אותו, אותו בשר, כאילו אותו בהמה. וזה נראה קצת מוזר. ודווקא הכל היה בעניין ציפור, אבל לא משנה, ציפור או בהמה או חיה, לא משנה. ואז הגמרא אומרת, לא, זה לא מפריע, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, וזה עניין מאוד מעניין שלא רציתי לפספס לדבר על זה, כי זה מראה עד כמה ההלכה היא סובייקטיבית, וקשור לאיך אתה תופס את זה. אם אתה רצית לחתוך את זה לאיברים, ובסוף אכלת את הכל שלם, אבל זה שחשבת, אם המחשבה שלך מועיל, אז, או המחשבה שלך מועילה, אז בעצם יוצא שמה שאת אוכלת ואת כן חייבת על עבר מן החי, אבל מישהו אחר יאכל את זה, הם לא יהיו חייבים בעבר מן החי. אוקיי? ויוצא משהו מאוד מעניין מבחינה הלכתית, שבדיוק אותו ציפור, בוא נגיד, אחד אוכל וחייב, והשני אוכל ופטור. אוקיי. אמר רבי יוחנן, אנחנו מתחילים בערך 10 שורות מלמטה. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על לא רק יש חיוב עבר מן החי, יש גם בשר מן החי. שאם זה לא עבר, אבל זה חתיכת בשר שחתכו מבהמה בלי לחתוך את העבר, ואוכלים את זה, גם חייבים. אז השאלה, מה המקור ומאיפה מוצאים את המקור, זה, יש לזה השלכות הלכתיות. אמר רבי יוחנן, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה המקור לעבר מן החי, ראינו, זה היה בתחילת עמוד קוף ב' עמוד א', זה עבר מן החי. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה בשר מן החי ובשר מן הטריפה. פסוק הזה הפשט שמדובר על טריפה, שאסור לאכול טריפה. אבל אם היה אסור לאכול טריפה, היה יכול להגיד טריפה לא תאכלו, או בשר טריפה לא תאכלו. מה זה בשר בשדה? ראינו את הפסוק כבר בעבר, ודרשנו גם משהו אחר על זה. אבל כאן דורשים שבעצם יש שני חלקים של הפסוק. ובשר בשדה לא תאכלו, ובשר טריפה לא תאכלו. אז יש בשר מן הטריפה, ויש גם בשר בשדה. מה זה בשר מן השדה? כנראה זה בשר שבא מבהמה שעדיין בחיים. אז לומדים משם בשר מן החי. רבי שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה איבר מן החי ובשר מן החי. בגלל שכתוב גם לא תאכל הנפש, שזה איבר כשעדיין חי, עם הבשר. הוא לומד עם הבשר, גם בשר אסור לאכול מן החי. אז הוא לומד שניהם מהפסוק הראשון שהבינו. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה בשר מן הטריפה. הוא רואה את הפסוק הזה כפשוטו. זה רק בשר מן הטריפה. אכל איבר מן החי ובשר מן החי. אז בואו נראה השלכות הלכתיות. מישהו אוכל גם איבר מן החי וגם בשר מן החי, כן, כזית מזה וכזית מזה. לרבי יוחנן חייב שתיים, כי זה בא משני פסוקים שונים, שני איסורים שונים. לרבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת, כי שניהם באים מלא תעשה אחת. כן, הכוונה שגם יתרו בו פעם אחת, והוא אכל שניהם עם התראה אחת, במעשה אחד. אכל בשר, או זה אחר זה, אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה. מה אם הוא אוכל בשר מן החי וגם בשר מן הטריפה? לרבי שמעון בן לקיש חייב שתיים, כי זה בא משני פסוקים נפרדים. לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כי זה בא רק מפסוק אחד. אבל שלשבי שניהם, אכל איבר מן החי ובשר מן הטריפה, לדברי הכל חייב שתיים, כי כל אחד, כן, איבר מן החי זה מפסוק אחד, ובשר מן הטריפה זה בפסוק אחר, על זה אין ויכוח, ולכן כל שניהם יגידו שחייב שתיים. ורמינו, אבל יש על זה קושי, כי למה? יש מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן בעניין אכל איבר מן החי מן הטריפה. מה אם מישהו אוכל איבר מן החי שבא מבהמה טריפה? רבי יוחנן חייב שתיים. רבי שמעון בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת. יש על זה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, האם הוא חייב שתיים או אם הוא חייב אחת. אז בשלמה לרבי יוחנן שהוא חייב שתיים ניחא, הגיוני, כי אמרנו שניהם באים מפסוקים נפרדים. אלא לרבי שמעון בן לקיש שגם חושב שהם באים משני פסוקים נפרדים, קשיא. לא מובן איך הוא יכול להגיד ככה. אז אמר רבי יוסף, לא קשיא. אתם מדברים על שני מקרים שונים. כאן בבהמה אחת, המקרה הזה שאמרנו עכשיו, זה בהמה אחת. כאן בשתי בהמות. במה שראינו לפני דקה, שכולם יסכימו שהוא חייב שתיים, זה בשתי בהמות. ואז שואלים, אוקיי, אז בהמה אחת, במה היא פליגי? בהמה אחת פליגי, ובהמה אחת במה היא פליגי, מה הבסיס למחלוקת? וכאן נראה, אוקיי, עשיתי טבלאות כאן. בטבלה הראשונה אנחנו נראה שיש ארבע אפשרויות להבין, שלושה מתוכן מביא אביי, ורב המביא אחד. אמר אביי, כגון שנטרפה עם יציאת רובה, וכל זה קשור למה שהיה בדף אתמול. נטרפה בדיוק בזמן שיצא רוב הבהמה, כלומר הבהמה נולדה, מר סבר בהמה, ואז מה המחלוקת? מר סבר בהמה בחיי הלאיברים עומדת, ואם כן, איסור איבר מן החי תקף בדיוק בלידה, וגם נטרפה בלידה. זאת אומרת, שניהם חלו בבת אחת. ואיסור טריפה ואיסור איבר בהדה הדדה כתו. באו בדיוק באותו זמן, ואם כן, איסור חל איסור, כי זה בבת אחת, ויהיה חייב שניים. זה רבי יוחנן. ומר סבר, ריש לקיש סבר בהמה בחיי הלאיברים עומדת. ולא עתי איסור עבר חי על האיסור טריפה. ואז מה קרה? קודם היה איסור טריפה. אחר כך איסור עבר. מה נגיד? איסור עבר לא חי על האיסור טריפה, כי לפי רבי שמעון בן לקיש, חייבים להגיד שמה? אין איסור חי על איסור אפילו באיסור מוסיף. כן? כי בעבר מן החי זה מוסיף לעוד אנשים את האיסור, כי זה גם לבני נוח. ואם כן, חייבים להגיד את זה. ואי באי בהמה, ויש כאלה שאומרים, דכולי אלמה בהמה בחיי הלב לאיברים עומדת. אפשר להסביר בצורה אחרת. כולם מסכימים שזה לא אומר, לא עומדת להיות מחולק לחלקים, ואם כן, איסור עבר לא בא בזמן הלידה, קודם היה איסור טריפה. ובמה הייתי איסור עבר, מחל איסור טריפה כמפלגי המחלוקת, האם בא איסור עבר וחל על איסור טריפה? בדיוק מה שאמרנו לפני שנייה, זה נקודת המחלוקת. מר סבר רבי יוחנן סבר, עתי איסור עבר חל על איסור טריפה, בגלל שזה איסור מוסיף. ומר סבר, לא עתי ישראל ובחר לי ישראל טרפה ריש לקיש, יגיד לא. אי בייתם, אפשרות שלישית של הבעיה, תכולי אמה בהמה בחיי הלברים עומדת. כולם מסכימים שגם טרפה, גם עבר מן החי חלו בדיוק בלידה. סליחה, לא, ההפך. עד עכשיו אמרנו נטרפה מיציאת רובה, עכשיו נגיד בדיוק ההפך. המקרה הוא שקודם היה עבר מן החי, כי בהמה בחיי הלברים עומדת, וכגון שנטרפה לאחר מכן, אבל הבהמה נהפכה לטרפה מאוחר יותר. אז קודם איסור עבר, אחר כך איסור טרפה. עכשיו, מה יכול להיות? זה לא איסור כולל, זה לא איסור מוסיף, זה לא איסור בבת אחת. אז מה המחלוקת? המחלוקת זה האם איסור חל על איסור או לא. אז נגיד ככה, במה הייתי איסור טרפה חל על איסור עבר כמפלגי? מר סבר רבי יוחנן סבר, עתי בחייל, עתי איסור עבר, איסור טרפה חל על איסור עבר, כי לפי רבי יוחנן, למרות שראינו רוב הדעות אין איסור חל על איסור, הוא סביר איסור חל על איסור. ומר סבר לא עתה וחייל. ורבי שמעון לקיש חושב, זה לא בא, אין איסור חל על איסור. Okay, רואים מכאן, דרך אגב, שהם לא ידעו מה סברו רבי יוחנן וריש לקיש בקשר לאיסור מוסיף, איסור כולל, איסור חל על איסור בכלל, כאילו לא ידעו, ולכן יכלו להציע כל מיני אפשריות. זה היה מעניין לבדוק האם באמת קיימים סוגיות שהם מצדדים כן, בכל השעס, אולי יש מקרה שכן רואים שיטות רבי יוחנן וריש לקיש, וצריך לראות איך זה מסתדר כאן, אבל כנראה שאין סוגיות כאלה, אני לא עשיתי בדיקה, אבל שווה בדיקה. רבא אמר, רבא כשאמרתי נותן אפשרות רביעית, כגון שתלש ממנה עבר בטרפה בו. מה המקרה? שאיסור עבר ואיסור טרפה באו בבת אחת. מה, איך? אם, בוא נגיד, למדנו שאיך, אם החותכים מהבהמה, מהרקובה או למעלה, אז אנחנו אומרים, זה גורם לבהמה להיות טרפה. אז הוא חתך את העבר בדיוק שם, ובתוך כדי שהוא תלש את זה, חייב על עבר מן החי וגם הבהמה טרפה. אז מר סבר בהמה בחיי הלברים אינה עומדת. Okay? אז אחד יגיד ש... רבי יוחנן יגיד בהמה בחיי הלברים אינה עומדת, לכן איסור עבר מן החי רק חל בדיוק באותו זמן, איסור עבר ואיסור טרפה בהדי הדעת הקטו בדיוק כשחתכו, ולכן איסור חל על איסור במקרה הזה, בבת אחת, ומר סבר בהמה בחיי הלברים עומדת, ורבי שמעון לקיש אומר דווקא בהמה בחיי הלברים עומדת, ולא עתי איסור טרפה וחל לאיסור עבר, ולכן מה יקרה? איסור טרפה לא בא בכלל לאיסור עבר בגלל שאיסור טרפה בא אחרי איסור עבר מן החי. Okay? רואים דרך אגב, אם גם מסתכלים בטבלה ורואים, לפי שריות הראשונות, כאילו רבי יוחנן, אם היה מחלוקת לפי הבאי בין רבי יוחנן לריש לקיש, רבי יוחנן היה בצד שבהמה בחיי כן לברים עומדת. ודווקא לפי רבה, במקרה שלו זה הפוך. אז באמת מציעים את כל האפשריות. כנראה שוב לא היה להם אינפורמציה מה באמת רבי יוחנן וריש לקיש סוברים בכל העניינים האלו. אוקיי, שוב נראה משהו דומה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן במקרה אחר. רבי חייא בר אבא אומר בשם רבי יוחנן, אכל חלב מן החי מן הטרפה, חייב שתיים. הוא אכל חלב, הוא לקח את החלב מהחי, אז הוא חייב גם, כאילו, יש גם איסור כאן של חלב מן החי, יש כאלה שמדברים, שאומרים שזה רק... יש כזה איסור חלב מן החי, אפילו אם לא לוקחים בשר, יש כזה שאומרים לא, הוא לקח את החלב עם הבשר, ואז הוא חייב גם על חלב מן החי, כשהוא אוכל את זה יחד עם הבשר, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה, אבל הוא בעצם אוכל חלב, שאסור משום חלב, זה אסור משום עבר מן החי, כאילו חלב מן החי, ואסור משום טריפה, כי הוא לקח את זה ביבי מהטריפה. אז הוא עבר על שלושה דברים, אבל לפי רבי חייא בר אבא, בשם רבי יוחנן חייב שתיים. אמר לי רבי עמי, ולמה אמר שלוש? שאני אומר שלוש. למה לא אמרת שלוש? שאני אומר, ובעצם זה לא רק כי אני סובר ככה, אלא אני אומר שרבי יוחנן אמר שלוש, כי שניהם דיברו בשם רבי יוחנן. בהתמרנמי, גם נאמר לפי רבי עמי, שאמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי מן הטרפה, חייב שלוש. אז עכשיו השאלה, שוב, במה כמפלגי? וכאן נראה שלוש אפשרויות, גם בטבלה, חילקתי, כגון שנטרפה עם מציאת רובה. אז האפשרות הראשונה, זה נטרף בדיוק כשזה יצא החוצה. מנדה אמר שלוש כסבר בהמה בחיי הלברים עומדת. ואז איסור חלב ואיסור עבר ואיסור טרפה בהדי הדדי כתוב. אם אומרים שאיסור עבר מן החי חל מיד, כי רואים את הבהמה כאילו מחולק כבר לאיברים, אז זה רבי ימי ורבי אבאו, בשם רבי יוחנן, שחייב שלושה, כי כולם הגיעו בדיוק באותו זמן, גם איסור חלב כשהוא נולד, גם איסור איבר מן החי, וגם איסור טריפה, כי נטריפה ביציאה. ומאן דאמר שתיים, כסבר בהמה בחיה לאו לאיברים עומדת, ואז מורידים את איבר מן החי. כי זה לא חל באותו זמן, ואיסור חלב ואיסור טריפה איקה, כי הם חלו ראשון, ואיסור עבר לא עתה חל, וכמו שהצענו לפי ריש לקיש קודם, למרות שאיסור עבר מן החי תקף, כן, זה איסור מוסיף, יש עוד אנשים שזה שייך לעבר לבני נוח, זה לא משנה, עדיין אנחנו אומרים אין איסור חל על איסור. ואי בהתאם, אפשרות שנייה, תקול העלמה בהמה בחיה לאו לאיברים עומדת. כולם מסכימים שאיסור עבר מן החי לא בא בדיוק באותו זמן, רק באחר כך, כן? זה נטריפה ואיסור חלב באו באותו זמן, אבל עבר מן החי רק באחר כך. ואז מה המחלוקת? האם איסור מוסיף מתגבר על אין איסור חלב לאיסור? ובמה הייתי איסור עבר וחי על איסור חלב ואיסור טריפה? האם איסור עבר יכול לחול על איסור חלב ואיסור טריפה? כמפלגן. זה המחלוקת. מר סבר עתי חייל, זה שאומר שלושה, כן, הוא חייב שלוש, הוא אומר שזה כן חל, הוא אומר סבר לא עתך, לא, ומי שאומר שתיים, סובר שלא. ואי בית אמה, אפשרות שלישית, דקולי אלמה בהמה בחיה לאיברים עומדת, כולם מסכימים שהבהמה בחיה כן עומדת לאיברים, וכגון שנתרפה לאחר מכן. אוקיי, אז זאת אומרת ששוב, זה המקרה הפוך, כמו שרבה אמר במקרה הקודם, האפשרות השלישית בהבעיה, שהבהמה בחייה עומדת לאיברים, וקודם בא איסור עבר מן החי וחלב, כשזה נולד, וכגון שנטרפה לאחר מכן, אבל הטריפה בא אחר כך. ובמה הייתי איסור טריפה, מחל איסור עבר כמפלגי. עכשיו נצטרך להבין למה יש כאלה שאומרים איסור טריפה יחול, ולמה יש כאלה שאומרים איסור טריפה לא יחול. Okay? אז האם איסור טריפה יחול על איסור חלב ואיסור עבר מן החי? מר סבר עתי חי, רבי עמי אומר זה כן חל, למה? מידי תהווה החלב, בדיוק כמו שזה יחול על חלב, זה גם יחול על עבר מן החי. איך אנחנו יודעים שזה חל על חלב? דאמר מר, יש פסוק מיוחד שמלמד אותנו את זה. התורה אמרה, התורה איפה? אני שמתי את זה בדף. פסוק ויקרא, פרק ז', פסוק כ"ד, וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, אם יש חלב של נבלה וחלב של טריפה אפשר להנות מזה, והכל לא תאכלו, אבל אסור לאכול. עכשיו זה די מוזר, כי אסור לאכול חלב בכלל, אז למה שנחשוב שכשיש חלב של נבלה וחלב של טריפה יהיה מותר לאכול? אז מה זה בא להגיד לנו? יבוא איסור נבלה יחול על איסור חלב. יבוא איסור טריפה יחול על איסור חלב, זאת אומרת, הוא חייב גם על חלב וגם על נבלה וטריפה. אוקיי? אז כמו שאיסור נבלה או איסור טריפה יחול על, כן, במקרה שלנו אנחנו אכפת לנו על הטריפה, אז יבוא איסור טריפה יחול על איסור חלב, אז כמו שזה בא וחל על איסור חלב, אז במקרה הזה זה יבוא ויחול גם על איסור עבר מן החי ויהיה חייב שתיים. ואידך, והשיטה השנייה יגיד, החלב הוא דחייב, דהותר מתחולל, זה רק חייב, זה רק תקף כשזה בא על חלב. למה? כי חלב הוא תר מחללו, מה זה אומר? יש לזה פחות כוח, כי זה מותר אצל חיה, זה רק אסור אצל בהמה. ואז, כן, התפיסה שלנו זה אין איסור חל על איסור, אלא אם כן יש מקום בו שהוא יכול לחול. אם איסור טריפה שייכת לכל בהמות וחיות וכו', ובעופות, ואיסור חלב זה רק על בהמה, אז יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. אבל עבר, זה לא הותר מכללו, אבל עבר שתקף, וזה לא לפי שיטת רבי מאיר שהיה אתמול, שחושב שזה עבר מן החי זה רק בבהמות, אבל כפי הדעה הרווחת שזה שייך גם לבהמות חיות ועופות, אז לא הותר מכללו, לא. אז אין מקום לטריפה לחול, כי העבר מספיק חזק, כאילו, ואז אין מקום לטריפה לחול. כי את הרב דימי, עכשיו אנחנו ניכנס לדברים מאוד קצת מוזרים. כי את הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, בא מיני רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן. רבי שמעון בן לקיש שאל את רבי יוחנן, חלקו מבחוץ מהו? אם אוכלים חצי, בדרך כלל כשאנחנו אוכלים, אומרים שחייבים על כזית, אכילה של, בוא נגיד, אוכל לא קשר. אז אם אוכלים חצי זית, ועוד כמה, עוד שתי דקות, ארבע דקות, כן, אוכלים עוד חצי זית, אז חייבים, אם יצא כאכילה אחת, כמו בדיוק אותו דבר, אנחנו אוכלים מצה בליל פסח. חייבים לאכול כזית, לא אוכלים את הכל בבת אחת, אוכלים את זה תוך כמה דקות, כן? צריכים לאכול את זה בכדי אכילה פרס, בדרך כלל אומרים שזה 9 דקות, ואז הכל מצטרף לאכילה. אבל רש"י טוען כאן שאולי בגלל שאיבר מן החי זה חידוש, כי כמו שהיה בדף אתמול, שגידים ועצמות שייכים לתוך השיעור של האיסור בעצם, אז אפשר להגיד שאולי יש בו חידוש מיוחד, ואם יש בו חידוש מיוחד, אז אולי צריך לאכול את הכל בבת אחת, ואי אפשר חצי זית וחצי זית. אז דווקא רבי יוחנן אומר, נכון, אמר לי פטור, הוא פטור אם הוא אוכל חצי זית, ואחר כך חצי זית, הוא פטור. מבפנים מאי, מה אם הוא אוכל שניהם, כאילו הוא אוכל זית שלם, כזית אחד באותו זמן, אבל הוא בולע את זה לא בדיוק באותו זמן, כי גם קצת קשה לבלוע את הכל באותו זמן. אז אמר לה, חייב, הוא אומר, אם זה כבר בפה, הוא חייב. אבל כי את הרבין אמר, כשרבין בא לארץ ישראל אמר, חלקו מבחוץ פטור, אם זה מבחוץ, אז הוא פטור. אבל מבפנים, זה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן הוא חייב, הוא עדיין חייב, אפילו אם זה מחולק בפנים, וריש לקיש אמר פטור. ריש לקיש דווקא אומר, לא, הוא צריך לבלוע הכל בבת אחת. רבי יוחנן אמר, מה בסיס למחלוקת? חייב, הרי נהנה גרונו בכזית, כי הכל זה מה היה בחלל הפה. כן? הוא טוען, כן? יש לנו taste buds, כן? תואמים דברים בפה, ואם כן, כבר יש הנאה בכזית, לא משנה הבליעה. ריש-לקיש אמר פטור, אכילה במאה בינה, צריך בליעה בעצם, זה צריך לרדת לתוך הגוף. אם זה לא נתקל בתוך הגוף, אלא רק בתוך הפה, אז זה לא מספיק. ולכן הוא טוען פטור, כן, כי אכילה במאה בינה צריך כדי להיות חיה ולקה, וכאן אין. אז עכשיו שואלים, אלא לרבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחה לה דמחייב, אבל אי אפשר לבלוע כזית שלם בבת אחת, אז איך בכלל יהיה מקרה שהוא חייב לעבר מן החי? אמר רב כהנה, בגרומית הזעירתה. הוא אומר, כשיש בשר לפעמים עם עצמות קטנות כאלו, שבולעים את העצמות שלם, ואז יכול להיות שהוא בולע כזית שלם בבת אחת. כי בדרך כלל זה בגלל שהוא לועץ את זה, ואז לא הכל נכנס באותו זמן, אבל אם לא לועסים ופשוט בולעים, אז זה כן יכול להיכנס. זה נראה מקרה מוזר. כאן נראה גישה שלישית. רבי אלעזר אמר, אפילו חלקו מבחוץ נמי חייב. הוא אומר, לא משנה אם הוא אוכל חצי זית, אחר כך עוד חצי זית, בטח הם מצטרפים. למה? מחוסר קריבה עליו כמחוסר מעשה דמי. הרבה פעמים אנחנו אומרים, משהו בואו נגיד תלוש, מחובר על האדמה. ואז, כן, אי אפשר לחבר את זה עם מה שתלוש, כי זה דורש מאמץ לתלוש את זה מהקרקע. זה מחוסר מעשה, לתלוש את זה מהקרקע. אבל כאן, הכל בפניו, זה רק מחוסר קריבה, הוא פשוט צריך להקריב את זה לפה, לקרב את זה לפה. אז זה לא נחשב כמחוסר מעשה. אם כן, ברור שאנחנו מצרפים שני חצי זיתים, אפילו אם זה מחוץ לפה. עכשיו, חוזרים לריש לקיש רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן לקיש, כזית שאמרו, חוץ משל בין השיניים. כשמודדים את הכזית הזה, זה לא, כל מה שבין השיניים לא רלוונטי, כי זה לא, הוא לא בולע בכלל. רבי יוחנן אמר, אף עם בין השיניים, כוללים מה שנתקע בין השיניים. אמר פאפה, כן, הם ממש נכנסים לנקודות קטנטניות כאלה. אמר פאפה, בשלבן השיניים זה כולי אמה לא פליגי. הוא סבר, כולם מסכימים, גם רבי שמעון בן לקיש וגם רבי יוחנן מסכימים שבין השיניים לא רלוונטי. כי פליגי בין החניכיים. השאלה אם זה נכנס לחניכיים, אז השאלה, כן, נכנס לתוך חלל הפה כבר, לא עוצר בשיניים אלא בפנים, אבל לא, כן, נתקע שמה ולא לא בלע אותו. מר סבר הרי נהנה גרונו בכזית, כמו שאמרו קודם, רבי יוחנן אומר, נהנה גרונו. מר סבר אכילה במאה בינן, רבי ריש לקיש אומר, זה לא אכילה במאיים, ואם כן, לא. כאן מגיעים למקרה הכי מוזר בדף, לדעתי, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אכל חצי זית בהיקיאו. אוקיי, או תוך כדי זה נגיע למקרה הכי מוזר. עכשיו זה עדיין קצת פחות מוזר. הוא אוכל חצי זית, מקיא את זה. עכשיו אנחנו חושבים שזה הכי מוזר, אבל נראה, זה יהיה עוד יותר מוזר. הוא לוקח חצי זית, בולע את זה ומקיא. וחזר ואכל חצי זית אחר. ואז הוא אכל עוד חצי זית. חייב, אנחנו מצרפים שני הכזיתים. מה הייתה אימא? הרי נהנה גרונו בכזית, כן, רבי יוחנן על שיטתו, נהנה גרונו, זה נכנס לגרון, אפילו שהוא לא בלע את זה, או בלע והקי, עדיין הוא, כן, זה כמו שאנחנו לוקחים, כן, נותנים לילדים שלנו לבלוע את האקמול, כן, ואז הם, אחרי 3 דקות הם מקיים. ואז בעצם שום דבר, כן, זה השאלה, האם נכנס משהו או לא נכנס שום דבר, כן, והכל יצא. אז כאן לא משנה, כי אפילו אם זה לא בתוך הגוף, רבי יוחנן טוען, נהנה גרונו. אבל רבי אלעזר שואל אותו שאלה. באי רבי אלעזר מרבי אז, אכל חצי זית בהגיעו, וחזר ואכלו מהו. זה המקרה הכי מוזר. הוא אוכל חצי זית, מקי, ואז הוא חוזר ואוכל אותו חצי זית שהוא הקי. מהו? קודם כל יש מחלוקת, האם מדובר שהוא הכיר שזה החלק שהקיא או לא. יש כאלה שאומרים, הוא לא הכיר שזה החלק שזה הקיא, על זה מדובר. אבל אם הוא הכיר שזה, הוא הקיא את זה, אז הוא בטח לא מחשיב את זה לאוכל, וכן, השאלה למה הוא מלא את זה שוב, אבל אולי לא על זה יש שאלה. אבל יש כאלה שאומרים, לא, אפילו אם הוא יודע, וחוזר ואוכל, אולי גם. אז זה גם שוב קשור לסובייקטיביות, כאילו מה הוא חשב שהוא אכל, כן? איפה הוא ראה כשהוא אכל, האם הוא חשב שהוא אוכל אוכל או חשב שהוא אוכל משהו שלא נחשב כאוכל. אבל כמה שאלה שלו, חצי זית בהגיעו וחזר ואכלו מהו, אז השאלה מה היא כאן הבעלה, מה בדיוק השאלה שלו? האם השאלה היא הווי עיכול, היא לא הווי עיכול? האם הפעם הראשונה שהוא אכל נחשב כאילו הוא עיכל את האוכל? ואם כן, מה שהוא אוכל עכשיו פשוט לא נחשב אוכל בכלל, ואם כן לא יהיה חיה כי הוא רק אכל חצי זית? או האם זה לא נחשב עיכול ואז הוא בעצם אכל כזית שלם, למרות שזה רק חצי זית, אבל הוא נהנה גרונו מכזית שלם. ואם ככה, בטבעי לכזית. אז השאלה לא היה, כשרבי אלעזר שאל את השאלה, הוא היה יכול בדיוק לשאול אותה שאלה לגבי מי שאוכל כזית. אם מה השאלה לגבי זה? מי שאוכל כזית. בואו נגיד, כל אוכל לא קשר, הוא אוכל כזית. אז מקי, ואז אוכל עוד כזית. אז השאלה מה? האם הוא חייב 2, או 2 אכילות נפרדות, או אם הוא חייב 1? כי הוא, כן. האם אנחנו מחשיבים את זה כשתי אכילות נפרדות? ואם ככה, זה בדיוק עושה השאלה, האם כשהוא יקל את זה בפעם ראשונה זה עיכול, ואם כן משהו אחר בפעם השנייה זה פסולת, זה לא כלום, או לא. ולכן לא יכול להיות שזה השאלה. אלא אי בתר גרונו אז לינן, אי בתר מאב אז לינן, אם השאלה, האם אוכלים אחרי מה שהיה בגרון, או מה שהיה במעיים, ותפשלם את רבי אסי. כאילו כבר יש לנו את התשובה לזה, אנחנו יודעים שלפי רבי אסי, רבי יוחנן סובר, שזה בתר גרונו, אז גם זה לא שאלה. אז מה אנחנו מסבירים? איך אנחנו מסבירים את השאלה של רבי אלעזר? רבי אסי גמרי בי אקרלה. דווקא בדיוק השאלה של רבי אלעזר, רבי יוחנן לימד את רבי אסי ורבי אלעזר באותו זמן, הוא לימד ספציפית את המקרה הזה, אכל חצי זית בקיאו וחזר ואכלו, בדיוק את אותו חצי זית. אז רבי אסי גם למד את זה מרבי יוחנן, אבל היא אקרלה, כנראה הוא שכח. כי המקרה שהוא הביא זה לא המקרה הזה, אלא המקרה שאכל כזית אחר. והחידוש הוא אפילו יותר גדול, הוא אוכל אותו חצי זית. כן? ולכן, רבי אלעזר לעד קורא, כשהוא שאל את השאלה, הוא עשה את זה בצורה מאוד מכובדת, כדי להזכיר לו מה בדיוק אמר רבי יוחנן. כן? להזכיר לו שרבי יוחנן דווקא אמר את המקרה הזה, שהוא בעצמו יגיד את זה. והחיקה אמר לה, ואז כך הוא אומר לו, למה לי חצי זית אחר? למה אמרת, בעצם מה ש, כן, אם קוראים בין השורות, הוא אומר לו, למה לי חצי זית אחר? למה אמרת חצי זית אחר? למה אמר? בדידה. למה לא תגיד, אם הוא אוכל בדיוק את אותו חצי זית שוב? כי אז זה יותר חידוש, איך למש במיני תרתי, כי אז אפשר ללמוד 2 דברים. שמין אמינה, זה לא הביא עיכול. אפשר ללמוד שאם אוכלים משהו ומקיעים, זה לא נחשב עיכול, ואם אוכלים את זה שוב, זה נחשב אכילה חדשה. ושמין אמינה, תהרי נהנה גרונו בכזית, וגם אז אפשר ללמוד את ההלכה, שבגלל שנהנה גרונו בכזית, הוא חייב. בוא נראה אם זה עבד או לא, כשהוא שאל אותו את השאלה, האם זה הזכיר לרבי אסי את מה שרבי יוחנן אמר? אישתיק, הוא שתק ולא אמר לי ולא מידי. הוא לא ענה, זאת אומרת שזה לא עזר להזכיר לו מה שהוא שכח. אז עכשיו רבי אלעזר מנסה שוב, אמר לי, מופת הדור, גדול לדור, שוב, ממש עם כבוד אליו, לוזימנין סגין, אמרת כמי דרבי יוחנן, ואמר לך, הרי נהנה גרונו בגזית. הרי אתה לא זוכר שרבי יוחנן אמר את זה בפנינו, ואמרת לנו שהרי נהנה בגרונו בגזית. ואז הוא בעצם בצורה עדינה יותר מזכיר לו שכך אמר רבי יוחנן. הג'ן להחיד לנשא, ובזה סיימנו את הפרק, ומחר נתחיל עם דיני בשר בחלב, פרק כל הבשר, עם כמה זמן צריך לחכות באכילה בשר וחלב, וסוגיות מאוד מעניינות.